שלישית, משל ישראל מתחלקת לסוגים שונים של הגות. יש הגות שעוסקת לא בחווייתו, יש ככה, קודם כל צריך להיות הגות לכזאת שעוסקת כזה מה שלמעלה, יש כזאת שעוסקת יותר באדם. למשל, כשאמר כותב את המון נבוכים, הוא לא מעוניין באדם, הוא יותר מעוניין בקדוש ברוך הוא. למשל, כשאמר מתאר מה זה נבואה או השגחה, מה שחשוב במרכז הדיון שלו זה להבין, השכל ידוע אותי, להבין את הקדוש ברוך הוא, מה... שכמובן, נתן עכשיו התפיסה, והרמב"ם מדבר הרבה מאוד על נושא התאווים השליליים, אבל בסופו של דבר הוא רוצה שנבין מה זה אומר עבורנו מבחינת תפיסתנו. אמר של הנבואה, מה זה אומר זיקתו לעולם, מה זה אומר הטרנסצנדנטיות שלו וכן הלאה. השגחה, מה זה אומר, השגחה בריאה וכל וכדומה, מה זה אומר עליו. זה שונה מלהגיד, אפשר לבוא לנושא הזה מזווית אחרת, מה החוויה של להיות נביא. מה משות הנבואה אומרת לאדם? עכשיו מי שיקרא את איש אמונה של סולובייצ'יק, אז מודבר נבואה שם לא מה זה אומר לקדוש ברוך הוא, אלא מה זה אומר לנביא, מה זה אומר לאדם בכלל, וכן הלאה. אז זו הבחנה אחת משמעותית, אבל גם אם נדבר על מעבר לשאלה הזאת, צריך גם להוסיף, ישנם, גם כשפונה לאדם, גם הגות שפונה לאדם עצמו, היא יכולה לפנות כשהיא עוסקת, נקרא לזה בשאלות שפונות החוצה. פונות החוצה במובן כפול. א', נושא האמונה, כאילו למה להאמין? למשל, המון ברוכים, חלק ב', פותח, ומשנה תורה גם כן, בהוכחות במציאות אלוקית. בעצם הוא אומר, אני הוכיח לך, אני אתכנס לשאלה, כן להאמין, לא להאמין. אני הוכיח לך שצריך להאמין. ניקח דוגמה מודרנית. חזון איש, באמונה וביטחון, גם כן פותח באותו כיוון. אני מסביר לך, שורש האמונה. לכן הספר נקרא, אמונה וביטחון. זו סוג הגות אחת, שבעצם פונה החוצה. בעצם שואל, אתה רוצה להאמין או לא להאמין? כן, למה להאמין? מדוע להאמין? שבעצם השאלה לשולחן היא להיות בפנים או בחוץ. שנית, אפשר גם אומרת, זו סוג אחד של הגות. סוג שני עוסק לאו דווקא כן להאמין או לא להאמין, אבל עוסק בחוויות יותר אוניברסליות. זאת אומרת, חוויות של... השגחה, באמת, כמו שמעתי קודם, ידיעה, השגחה, בריאה וכדומה, פחות בשאלות, נגיד שהחוויה היהודית הפרטית, שהרמב"ם עוסק בשאלות שהן לאו דווקא יהודיות, כצדיק ורע לו זה בעיה גם של גוי, המשמעות ההשגחה היא שאלה שגם גוי אמור להתעניין בה. נגיד המערל עוסק הרבה יותר בחוויה היהודית כמשמעות החורבן הבית, ויש לו ספר שלם שעוסק בחורבן הבית פלוס מינוס, זה אמור, זה מכוון כלפי היהודי. תסתכלו לשמות הספרים שלו, תפארת ישראל, נצח ישראל וכן הלאה, והוא בעצם פונה פנימה. אני מדבר איתך על גוי, לא יעניין אותו לקרוא, למה, כאילו, לקרוא פרקים שתבין על אגדות החורבן ומשמעותם הדתית, לא יעניין גוי. מועל נבוכים לעומת, זה ספר שמצוטט כבר מהביניים ועד ימינו, מצוטט על ידי גוי. כי הוא עוסק בשאלות יותר אוניברסליות, הוא עוסק בשאלות יותר פנימיות. עכשיו, תלמוד תורה, או העיסוק בו, הוא כמובן מתמטית תואם את חלק מהדברים הללו, פחות את האחרים. אז כמובן, אם אתה רוצה בכלל להסביר למה להאמין, לעסוק בכל נושא אמונה, תלמוד תורה זה כבר שלב, זה לא במה שאתה תעסוק, כי זה השלב הבא. אחרי שאתה מאמין, אז אומרת, מה, איך אתה מבטא את זה? אז כמובן שכל מי שיכתוב חיבור יפנה לשם, נגיד בימינו, אם אדם יוצא לכתוב ספר שבו הוא מנסה להצדיק את האמונה היהודית או את אבא הקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה כך בתלמוד תורה, כי כמובן תלמוד תורה זה השלב הבא. אחרי שאתה כבר בפנים, אז נגיד הוגה דעות, כמו סולובייצ'יק, שהוא לא מנסה להוכיח אף פעם את הנושא הזה, עוסק בתלמוד תורה. לעומת זאת, מי שכותב על עצם הצורך להאמין, לא ידחס לכך, כי זה כבר כמו השלב הבא. זהו, וגם נקודה השנייה שמעתי קודם. אני רוצה לדבר על עצם מערכת יחסים, האדם הקדוש ברוך הוא, האוניברסלי, זה פחות יבוא לידי ביטוי, ושתלמוד תורה הוא כבר תורת סיוון ומשה, מורשה קהילת יעקב. משה רבינו, התורה ניתנה לישראל, היא לא ניתנה לאומות העולם, וממילא העיסוק בתלמוד תורה יהיה עיסוק ש... פעמי פעמים, לכן לא מפתיע משהו שמהר"ל כן עוסק בנושא הזה בהרחבה, ונגיד מורה נבוכים, כמעט ולא, אתה מדבר על ידיעה או דעת במכלול במכלול של עבודת השם, והוא לא מדבר ככה תורה בצורה ספציפית. אתה יכול לעשות את אפשר לעשות אחר מכן את התרגום הזה של דעת לתלמוד תורה, אבל זה לא בלב הדיון שלו שם. עכשיו, כל זה באיזשהו מקום, אז לכן בתקופות מסוימות יעסקו בזה יותר, בתקופות אחרות יעסקו בזה מעט, אבל לא זה לב העניין. לב העניין זה בעצם הנושא השני, ופה אני חוזר יותר לתורה שלנו. תלמוד תורה היא, אפשר לומר, תלמוד תורה כנגד כולם. היא נושא שעוסקים בו על ימין, או כפי שאמרתי קודם, עם ישראל עסק בתורה לאורך הדורות במסירות נפש גדולה ובאינטנסיביות אדירה. אם תסתכלו על יהדות בבל במשך מאות שנים, אז כמעט כל היצירה, כל היצירה רוחנית שלה זרם דרך הש"ס. אז זה כולל גם אגדתא, אבל זה כל היצירה מתועל דרך תלמוד תורה. זה לא שיש פילוסופיה ויש מקרא ויש תלמוד תורה, בעצם מאות בשנים מתועלות בתוך זה נכון גם לגבי הרבה מאוד מרכיבים אחרים. עם זאת, עכשיו אפשר לומר ככה, יהודי, ילד יהודי יגדל, זה אקסיומטי שהוא לומד תורה, נוגע אותו בגיל 3 או 5 או 6 ומתחיל ללמוד איתו, ללמוד איתו תורה, והוא כמור עוסק בזה, ואתה לא מנסה להסביר למה ללמוד, אתה פשוט לומד איתו. כאילו השלב הראשון זה כמו תפילה, אתה לא מנסה להסביר למה להתפלל, אתה פשוט מחנך אותו להתפלל. אז אתה לוקח אותו בכסף בגיל צעיר ואתה לאט לאט נותן, בכיתה א' לא מלמדים למה להתפלל, מלמדים איך להתפלל. ואותו דבר, לא מלמדים למה ללמוד, אלא איך ללמוד. עכשיו, לגבי תלמוד תורה, הדבר הזה לא כל כך מובן מאליו. זה לא דבר שהוא כה פשוט או כה ברור. לפחות בדרכים מסוימות. ועכשיו, היו תקופות שהשאלה בכלל לא נשאלה. זה נתון. תלכו היום לעולם החרדי, כמעט לא עוסקים השאלה למה ללמוד, כי זה נתון. כמו ששמה זורחת, אז כך יהודי מתפלל בית כנסת ולומד תורה. בעצם זה נתון שזה מה שמצופה מעבודת השם. זה כמו שבדרך אנחנו גם לא כך מסבירים למה לעשות דברים חסד. זה אינטואטיבי, אנחנו מניחים, זה מובן מאליו לאדם שיהיה אדם טוב וכולי, הוא צריך להיות מוסרי וגמול חסד. אבל תסתכלו, כל עיסוק בחסד בימינו, בין זה לומר את בתי ספר תיכון, בין זה תנועת נוער, בין זה ישיבות גבוהות, כמעט ולא מסבירים, לא מה החשיבות, אבל לא מסבירים למה. כאילו, למה באמת, ולמה לא מסבירים? כי זה מובן מאליו לכולם שזה נכון. למה זה מובן מאליו? אינטואיציה, חינוך סביבתי, אבל איך שווה, זה פשוט מובן מאליו, אז לכן לא בהכרח תמצאו, כי מי שייך למורה שלו, מדריך שלו, יגידו, למה לעשות חסד? לא בטוח שלא אפשר מן המן. אנחנו תגיד שזה מצווה או שזה חשוב, אבל למה זה כך? שנוקים את זה כנתון. בהרבה תקופות ובהרבה מקומות, גם תלמוד תורה זה ככה. עכשיו, העולם החסידי, בעצם קהל תיגר על זה. זאת אומרת, כשחסידות התחילה לעלות בפני השטח, אז הם בעצם באו והם אמרו שתי דברים. קודם כל הם אמרו שהלימוד אמור לתת דבר מסוים ולא, הדגיש פחות את הידע, אבל בעיקר מזערו ושמו תלמוד תורה, הקטינו בעצם את מקום תלמוד תורה ברחבי הדתית. תפילה, התלהבות, שמחה, כל מיני דברים מהסוג הזה, מה שעמדו במרכז עולמם, וזה נכון בחסידות ההיסטורית של פעם, זה נכון בימינו, רמה זו אחרת בחסידויות הממוסדות, וזה גם נכון בימינו במה שקרה עם ניו חסידות, אבל זה בעצם מאוד דומה לחסידות הקמאית, כל מיני תנועות ספירטואליות למיניהן מזכירות מאוד את החסידות שלפני 200 שנה, גם בצדדים החיוביים וגם בצדדים השליליים שלה, וגם שם ממזערים את מקום תלמוד תורה, משנים את משמעותה וכולי. עכשיו, מחירות, המובן מאליו, אף אחד לא מובן מאליו. פתאום באו ואמרו, לא חשוב ללמוד, לא כזה משנמת, שינו את כל ה... שינו בעצם כל החוויה הדתית. העולם הליטאי בעצם, או העולם הליטאי, העולם הלא חסידי, בעצם נקרא לדגל לענות על האתגר. כל זה מובן מאליו, לא צריך לכתוב על זה. מחר בוקר יקום, תקום איזו תנועה בתוך הציונות הדתית, שתגיד שחסד זה לא חשוב, ותגיד שלא צריך לגמול חסד, יצטרך מישהו לקום, לכתוב כתב הגנה, למה חסד זה כן חשוב. עכשיו, ברגע שהוא יעשה את זה, הוא יצטרך, הוא בעצם יצטרך לנסח, לא מחדש, כמעט מאפס. הוא יצטרך פתאום להתחיל לבנות איזושהי תפיסת עולם שלהם. הוא בעצם יגיע לתובנות שם חדשות, אולי מהפכניות. כי פתאום צריך להצדיק ולהסביר את המובן מאליו, זה גורם לך להעמיק, זה גורם לך פתאום לבטא עמדות שלא היו חדות קודם, אולי בכלל לא היו ידועות. הצורך להצדיק משהו, הוא מביא אותך להבנה עצמית הרבה יותר משמעותית, והוא מחדד עמדות, והוא גם כמו גורם לניסוח, ניסוחים שלא היו קיימים קודם. עכשיו, זה מה שקרה במידה רבה, אחת המאה ה-19. כאילו, כשהחסידות עלתה על פני השטח, אז הגר"א ניסה לחנוק אותם כשהם צעירים. הוא לא הצליח. אני מבין שהגר"א הייתה פחות או יותר, בו פשוט התנגדות לחרץ, לשים בחרם, לגרום מזה במקרים מסוימים. בעצם באמת להילחם. פחי ולוז'ין שבא כבר דור אחד אחריו, ואני גם יותר חושב שגם עם ציות שונה וגישה שונה לחיים. פחי ולוז'ין אמר, אין טעם להילחם בחסידות דרך השלילה, צריכים להילחם בדרך החיוב. והוא עשה שני דברים. א', הוא
א' ברמה מוסדית, הוא הקים מוסד ש... להדרת תורה והגדלתה, הוא גם ניסוח עקרוני ו... מסודרת, משוכללת, הוא ניסח מדוע צריך ללמוד תורה. עכשיו, בדרך שהוא עשה את זה, הוא הגיע לעמדות מהפכניות. זאת אומרת, השמרנות, כי הוא בעצם ניסה להגן על העבר, כמו שהרבה פעמים, להיות שמרן בעידן מהפכני, זה בעצם להיות מהפכן. והוא הגיע לעמדות חדות, ברורות ומהפכניות. מבחינת... מקום תלמוד תורה, מטרתה, הוא ניסח משנה סדורה, סדורה מאוד אפילו, והוא מרשימה. עכשיו, נלווה לזה, וזה מדוע שהוא דמות כל כך מדהימה, הוא גם יצר את הכלים המוסדיים והארגוניים ששיקפו את תפיסתו. הישיבת ולוז'ין, שבעצם היא אב טיפוס, בכל ישיבות הליטאיות מאז ועד ימינו, זה כולל גם את הישיבה הזאת ורוב רובן של עמיתותיה, בין אם בעולם החרדי בין אם בעולם הציוני דתי וגם לא מעט בעולם החסידי, גם בעצם יצא את המודל, את המודל, שהמודל הזה משקף את תפיסתו, תפיסתו שמרכזית התורה. אז נוצרו כלים ארגוניים מוסדיים במקביל לניסוח האידיאולוגיה. עכשיו בוא נאמר כך בכמה משפטים, כי אחרי התלבטות אז נושא החוג הזה זה לא נפש החיים אלא הקדמה לשאילתות. א' פה הוא בא והגדיר, אפשר לומר בצעקה מראש הגג, שתלמוד תורה היא החוויה המרכזית והחשובה. כי אפשר לומר, לא התקרה דעתו, עד שהוא אמר שאדם שומע תהילים, כל מיני תורה, כי אדם שומע תהילים על חשבון תלמוד תורה, זה ביטול תורה. כי אדם שמסגל ללמוד, לא צריך לעסוק בעמדת תהילים. מאחד בשאלה שמנסרת מאוד בשנים עוד לפניו, היחס בין תורה לתפילה, זו שאלה שכבר הגמרא מדברת על זה, מה זה חיי שעה ומה זה חיי עולם. ואם מפסיקים תלמוד תורה לתפילה או לא מפסיקים, הגמרא בשבת. ורבידה הנשיא שם בגמרא בברכות, שהוא בקושי מפסוק שם כשקיעת שמע, כי עסוק בתלמוד תורה דרבים מצד אחד, עמדות אחרות, שהדגיש, יודע מה, למשל הרמב"ן בפרשת בו, שאומר אין כי היום חפץ ותחתונים חוץ מזה שיהיה מקום שיתקצו בידם וירדו לפניו ומו בריתך אנחנו. הרמב"ן בעצם שם את התפילה במוקד החיים הדתיים ולא את הלימוד. שאת אותי עתיקת יומין, הרמב"ן לא שם בא ואפשר לומר באותיות קידוש לבנה הצעה כשתלמוד תורה היא במרכז, וכמובן הוא ממש כותב את זה בנפש החיים שם התחת שר דלת, כשאם אדם אומר תהילים במקום ללמוד, זה ביטול תורה. זה לא ביטול תורה שייך לחוף הים, אבל אם אדם יכול ללמוד ברמה גבוהה יותר, ברמה נמוכה יותר, זה מהווה ביטול תורה מבחינתו. שנית, הנקודה השנייה המרכזית, הוא גם הציג תזה מסוימת של תכלית הלימוד. תכלית הלימוד היא הגדה הדבקות. זה שמה בזה הוא לא חידש, אבל הגדרת הדבקות מבחינתו היא משמעותית. או בעצם לא ככה. אף הוא קבע מה שהגדרת הדבקות זה בעצם שותפות ביצירה תורנית. ונראה את זה מה שאני לא רוצה להסביר את זה כרגע, כי נראה את זה פה בהמשך. הדבקות נוצרת על ידי שותפות ביצירה תורנית, דבר שהאדיר ונתן מקום מרכזי לחידוש והיצירתיות. שנית, אבל נוסף על כך גם נוצרו שתי דברים נוספים, נוצרו גם דברים נוספים. הוא בא ואמר, וזה אולי העמדה הקריטית שלו, אתה לא לומד בשביל עצמך, אתה לומד בשביל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בסוף סלנטי לאחר מכן ניסח את זה בתור איזו חקירה, זה מופיע גם במדרשים נידחים בצורה כזאת, הם התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? כי מי משרת את מי? הם אני משרת את התורה או התורה משרתת אותי? ועכשיו התפיסה הפשוטה יותר או אינטואיטיבית יותר שהתורה עוזרת לי, התורה עוזרת לי להיות עובד השם, כאילו ללמוד ללמוד על מנת לשמור ולעשות. אתה לומד כי אתה צריך לדעת מה איזה מצוות לקיים, מה לעשות וכולי. כתוב שבחיים ולוז'ין אתה לומד בעיקר בשביל לשכלל ולפתח את דבר השם. תורה זה דבר השם, ואתה בעצם משועבד לשחרר אותה. אתה חייב את זה, אתה חייב את זה לקדוש ברוך הוא, לא כי זה אמר לך מה לעשות, אלא כי זה החוכמה האלוקית. אתה צריך לזו החוכמה האלוקית עכשיו להשתכלל, להתבטא, להתפתח. הוא בעצם לב ליבו של הלימוד לדעתו. האדם בעצם הופך להיות עבד, עוזר מחקר אם נרצה לקדוש ברוך הוא, ולא שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזשהו הנחיית מה לעשות ואיך להתנהל, איך להתנהל בחייו. זה הנקודה המרכזית שהאדם, וזה מבחינתו תורה לשמה, לא לשם האדם או לשם עבודת השם, אלא לשם התורה, שאתה בעצם מעמיד את עצמך לשרת אותה. זו הנקודה המרכזית. כמו עוד נחזור לזה, אז אני לא רוצה ניתן לכרגע להרחיב בזה. ועכשיו זה גם גרם לסגסוג של לימוד עיון. זו אחת הנקודות שתפנתי קודם כשאמרתי שמוסד משקף את הגישה. הרעיון זה בעצם לפתח את הדיציפלינה של התורנית. אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים. בא לידי ביטוי למשל שלימוד עיון מתחיל להיות משמעותי בפני עצמו. למשל עיסוק בקודשים, זה לא מתחיל בחיים ולא, זה נגיד ככה, דחיפה גדולה לימוד קודשים מגיע קצת יותר מאוחר, אבל זה דבר יש עוד ליטה במשך גלגולם לקחו את קודשים ועשו פריצת דרך אדירה בתחום הזה. זאת אומרת, עד אז כמעט לא עסקו בקודשים. זאת אומרת, כאן היו בודדים מגדולי הדורות שכתבו על זה, אבל מעטים ביותר. נאמר כאן, כבר גדולי הדורות ידעו, זאת אומרת, הרמב"ן ידע קודשים כמובן, הנודע ביהודה ידע לצאת את מסכת זבחים ישר והפוך, אבל הרמב"ן לא כתב בזבחים, וגם הנודע ביהודה לא כתב בזבחים, כי המוקד היה המוקד המעשי. תוספות במה מוסגר, יש המון המון קווי דמיון בעולם שבלי התוספות, אני לא אומר להתאיים מאוחר יותר. תוספות כתבו הקודשים, אבל אצל ראשוני ספרד אין כתיב על קודשים. יש שימוש בסוגיות שצריך אותם. אז עכשיו בסופו של דבר יש הרבה חומר מהרמב"ן הקודשים, כי יש הרבה סוגיות בש"ס שעוסקות בזה. השני, הרמב"ן גם במקרה הזה כתב ספר מצוות, הוא כתב על התורה, אז רמב"ן ברוך השם לא חסר. אבל מה למשל, תקראו ריטב"א על קודשים, כמה יש לנו מהריטב"א על קודשים? מעט מאוד, כי הוא לא כתב ספר מצוות, הוא לא כתב על התורה, אז זה לא היה במוקד. אז עכשיו לעומת זאת העולם הליטאי, זה כל היום נתחו במדרש, מישהו מקודשים איזה ספרים משתמש היום, אז זה קצת משקף את גם שיטות הלימוד שלנו, אבל זה גם משקף את היצירה. אז בעצם יש תוספות ורמב"ם כמובן, אחר כך זה מתחיל מהקרן אורה ומקדש דוד ואלו שכתבו על ספרי המצוות, פה מלכת חינוך. אבל בעצם עכשיו למה? כי התפיסה הייתה לימוד עיוני, לא לימוד מעשי. זו דוגמה אחת. ויש עוד כל מיני דוגמאות נוספות, או דוגמה קצרה.
הם לא כותבים שוטים בליטה. שוב, זה הפוך. אתם יודעים קודש ולא כותבים שוטים. עכשיו, בואו שהם פוסקים על אחד המעשה, אם שאלו את משלות רב חיים ולוז'ין איזשהו שאלה בהלכה, בואו שהוא ענה. יש, אגב, יש איזשהו 10-20 תשובות שלו שנשתמבו, אבל כללית, ז'אנר השוט מעניין אותם. תשבו את זה לעולם לעולם האשכנזי הלא ליטאי, או לעולם הספרדי. השוטים שם בתקופה הזאת שוטים בכיפה. לב היצירה התורנית דרך השוטים, נחתם סופר, נדע ביהודה מת, ועוד כל מיני דמויות אחרות. כי בעולם שבו הלכה למעז, נסוק השמעת ליבד הליך את הזן מרכז, אז השוט הוא הכלי הטוב ביותר. בעולם שבו אתה רוצה את העיון, ואתה לא, לב הלימוד הוא לא להגיד הבן אדם מה לעשות. אם לב הלימוד זה להגיד הבן אדם מה לעשות, השוט הוא כבר ביטוי הכי משוחרר של זה. לעומת זאת, אם אתה רוצה לעזור לתורה להתפתח, אז כל שמתארות זה טוב באותה מידה כמו זה, כמו נשים נזיקים, ועד הרבה זה אפילו טוב יותר מכל מיני סיבות. פשוט הם לא מעניינים. טוב, זה עוד דוגמה, וכמו יש דוגמאות נוספות. עכשיו, ברמה המחשבתית התחיל, כמו, רב חיים ולוז'ין הצדיק את זה במסור מיני, אבל זה לא נגמר בו. כי נפש החיים שחרר, או העיסוק, אפילו לפעמים המגננה להצדיק את העולם הזה, או פשוט הרפלקציה העצמית שרב חיים ולוז'ין שחרר, הפך, בעצם פתח עולם מחשבתי שלם. אפשר לראות שנה שלמה, או בעצם במעקב של גלגוליה של ההגות הליטאית, שהוא רובה דרובה דרובה עוסקת עוסקת מסביב לנושא תלמוד תורה. אם אני נגיד לבחן באושן אפילו יחסית פחות, אני מדבר גם על תפילות, אני מדבר גם על נושאים אחרים, אבל ככל שנכנסים פנימה, העיסוק בתלמוד תורה הופכת יותר ויותר משמעותי. אני מדבר כרגע דמויות כמו תנת המוסר, כמו הנציב, כמו בית הלוי, אנחנו מכן הרב סולובייצ'יק, לאחר מכן הרב הוטנר ופחד יצחק, כי הפעם את הדיקורס מנפש החיים, אדיש ההלכה, ובאמת היא יותר נכון אפילו עד פחד יצחק. כל ההגות הזאת עוסקת במידה רבה בתלמוד תורה. ומקומה. נגיד, אפילו אב קוק, שהוא, יש לו איזשהו, אני לא הייתי מרגל פה רגל שם, אבל יש איזשהו אחיזה בעולם הזה מצד אחד, למרות שעיקר הגותו היא במחוזות אחרים, הוא גם ראה לנכון לכתוב אורות התורה. כי זה שוב, הוא גם היה ליטאי טוב, ורצה לכתוב גם מסביב לנושא הזה. אוקיי, עכשיו, אז כמו זה שחרר כוחות יצירה שעוסקים בנושאים הללו בצורה, עכשיו בשלב מסוים חלקם נגיד יחזרו לאותם שאלות עם ניסוחים אחרים או גדים אחרים, חלקם כבר יעזבו את זה, רב חיים ולוז'ין כבר ביסס את עולמו, אז אפשר להתקדם ולהגיע לכיוונים אחרים, אבל העיסוק יהיה מאוד מסביב לתלמוד תורה. עכשיו הנציב, פה אני, כל זה כמובן רק רקע בעצם, נציב קודם כל הוא צאצאה שלו, הוא נין שלו, או יותר נכון נשוי, זאת אומרת, הוא נשוי מיחדתו, אם זוכר נכון, ואם אני זוכר נכון הוא נשוי למיחדתו, והוא גם, כלומר גם הוא שעוד ולוז'ין, המשך תקופה ארוכה מאוד. אז הקדמתו לשאילתות היא משיכה, הוא לא כך מסביר פה למה ללמוד. זה כבר, הוא מדבר פה בסוגים שלים של לימוד, וזה מסמך מאוד מעניין שעוסק בדרכי לימוד שונות, צורות שונות של לימוד, משמעות התורה, מהותה, אופייה, ו
אמת, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, זה כבר, אם תחזיקו מעמד, אז נקרא את זה במשך השנה, ותחשפו לזה לבד. עכשיו, כמה מילים על האדם עצמו, לא כזה משנה בשביל להפיד החיבור, אבל מגיע לו של זכויות רבות במצוא של בכלל, ושם אפילו באמת צדדתי בפרט, וראוי הוא ש... קודם כל, מי שרוצה את הרב קוק כתב עליו איזה, אני זוכר נכון, הרב קוק כתב איזשהו מונוגרף מסוים עליו, לא יודע איך אפשר להשיג את זה, אבל מי שרוצה את, יכול, יש איזה, זה מעניין, כשאדם גדול כותב על אדם גדול, זה מעניין, זה לא בהכרח לביוגרפיה הטובה ביותר, לפעמים, אבל זה תמיד יהיה מעניין, כי זה הרב קוק הצעיר כמובן, לא, הרב קוק כתב את זה בצעירותו, ביקשו ממני לכתוב משהו על הרב שלו, אבל תמיד כמוד, זה תמיד מעניין לכתוב, לקרוא מה שאדם גדול כותב על אדם גדול אחר. טוב, פה קצת טיפה מהדברמה הכי פשוטה, הביוגרפיה. נולד ב-1717, תרע"ז, ונפטר בתרנ"ג, 1793, בצעירותו הוא נחשב למתמיד עצום. זה כשמת, כאילו, בוא נאמר זה ככה, הייתה לו בצעירותו, התמדתו כנראה הייתה מדהימה. רק ספר סיפור מסוים, מוצאים כיפור, מצאו אותו לומד. למה? כי הוא הניח שדקה אחרי נעילה אף אחד לא לומד, כולם הולכים לאכול. אז אמנת שעולם לא יהיה שמן מתלמוד תורה, אז זה אחרי מאוד שעה שעתיים אחרי יום כיפור, רק אז זה אחרי חול, כי מי שצריך להחזיק את הספינה, אפשר לומר, פה אני רוצה רק מה מוסגר, תפיסתו של חיים וולוז'ין, הוא כותב את זה בנפש החיים באיזשהו מקום, שאם העולם יהיה שמן מתלמוד תורה לשנייה אחת, העולם יחרב. שבכל רגע נתון מישהו לומד. עכשיו, זה חלק מה שעומד ברקע ניהוג הזה. בשבת ולושין, אחר מכן, היו משמעות מסביב לשעון. כשוולושין בסיף תפארתה בימי הנציב, היה שלמוד 24/7, כולל שבתות. זאת אומרת, היה שם תורנות, וכמו שפה יש שמירה בחוץ, היה שם, היו פשוט תורנים שלמדו כל הלילה, והתחפו. חצי הישיבה הייתה לומדת, נמדת מ-6 עד 12 בערב, וחצי השני מ-12 עד 6, ו... הם עשו שם ככה משמרות, על מנת שעולם לא יהיה שומע מהתעלמותו. רגע, נציב לי, אני חושב בזמנו כמתמיד עצום, או יותר נכון, היה לו תדמית בעולם הישיבו דאז, כמתמיד עצום, אבל מאוד לא חכם. זאת אומרת, לא מבריק, באמת, הוא נחשב, עכשיו, מי שקורא את החיבורים שלו אחר כך, קשה להשתכנע מזה, זאת אומרת, הוא לא טיפש. לא במה את החוכמה המעשית שלו, ולא... יש פה בחיבור של השיטו מאות קטעים מרשימים ביותר. זה לא היה איזשהו אדם שלא היה לו שום יכולת לימודית. אבל שכמו הדימוי עצמי ככה היה, מה שכן, כנראה חלק מההישגים שלו הושגו בזכות כוח רצון אדיר. זאת אומרת, תמיד הוא נחשב כאב טיפוס שלא, שהוא לא נולד בתור גאון, אבל שכוח הרצון שלו, הוא הגיע להישגים מדהימים. וההישגיו נבעו בראש ובראשונה מכוח רצון, ויש המון סיפורים, מי שיקרא את הפולקלור הזה, הבכי שלו בעבר הבא, אין ספק שהוא ניחן כנראה בכוח רצון עצום. הוא נהפך להיות ראש עיריית וולוז'ין בכוח קשרי החיתון שלו, וגם מזה ש... אחד הגיסים שלו מת בגיל צעיר, והוא בעצם היה זה ש... והוא ניהל את, בוא נאמר ככה, הוא ניהל את וולוז'ין ביד רמה כ-40 שנה משהו כזה. בשיא תפארתה. כשאמר ביד רמה, אני מתכוון גם ביד רמה, זאת אומרת, הוא אדם די תקיף. והוא הגיע תקיפות לא מבוטלת, גם בני... גם בניהול הישיבה, מצד שני מת, היה גם מאוד,
תחושה של אהבה וחמלה כלפי תלמידים, הייתה מפותח, הוא רואה את עצמו כאבא של תלמידיו, אבל קורא גם אבא, כאילו, אבא שלו בצטט את סופר אנגלי שאמר, שאדם לא רוצה אבינו שבשמיים, הוא רוצה סבא בשמיים, ו... בוא נאמר ככה, רוב הישיבות, כל הישיבה הזאת מתנהלות היום, שראשי ישיבה ורמים כמו סבים, לא כמו אבות, אומרת, כמעט לא צועקים על אף אחד וכמעט לא, לא מוכרים אף אחד, הנציג לא עד עצמו כאן, הוא עד עצמו כאבא, לא כסבא, והוא עד בתקיפות עד, עד כדי עד כדי גם פה ושם גם סטועות לחי ולא בתור חיבה. עכשיו, הקופנים, הוא נהיה לזה ברמה, וכמו באמת הביא דבר ראש עם סיטי פרטה, חיה בסופה מיוטרגי, אני לא מכיר איזה שהוא התחתן בזיווג שני, אלא חיה בסופה מיוטרגי, בזה שמפעל חייו נסגר, בסופו של דבר זה טרגי, גם בגלל שבעיית ההשכלה התחילו כבר לחדור פנימה בצורה לא מבוטלת בתוך הישיבה עצמה, ויחד עם הישגים גם היו שם בעיות לא מבוטלות, ואני לא יודע שאנחנו יותר טובים מהם. זה... בתקופה ההיא, כשההשכלה התגברה, היו שם לחצים מאוד, מאוד חזקים וחריפים, וביאליק הוא לא היחידי משם שיצא לתבות, בוא נגיד ככה, אפילו הסופר מפורסם היחידי שיצא משם, והיו גם סדקים חינוכיים המבוטלים, אבל יותר מזה, כמובן שבסופו של דבר גם הממשלה שם סגרה את הישיבה שלו, הוא היה זקן וזה שבר אותו סופית, כמה חושבים אחר מכם נפטר, גם סגרו את הישיבה שלו, גם גירשו אותו מהאזור שם. ו זה אגב הסיבה שהוא קבור בוורשה, וכל מי שעושה בפולין וכל מיני מזה שלושים רואה את הקבר שלו, כי הרוסים גירשו אותו מכל האזור שהוא חי כל חייו. אז מדד לוורשה, אם מישהו תחליט לעלות את ישראל, והתוכנית הזה לא יצא הרבה, אבל לכן הוא קבור שם, וככה קברו השתומר. משהו פה יותר, זה על שני דברים שונים. אם אני מדבר על האדם בכלל, אז יש פה איזה פרדוקס, או מה כך, מצד אחד, הוא נהיה לישיבה, שיש כל מה תורה לשמה, תורה לשמה, תורה לשמה, במובן הצער והממוקד של הביטוי. מאידך, נציב עצמו אדם רחב אופקים ביותר, גם מבחינת מבחינת עולמו, הוא אדם עם היקף, בעל היקף רחב מאוד, עם מעוף, חזון, גם קשור לציונות וחיבת ציון, והשם הבולט ביותר. היום דרך כלל מצניעים את זה, כי כשהמזרחניקים אמרו שהוא היה ציוני, אז הייתי אומר איזה פרופגנדה ציונית דתית, אבל הוא אכן היה קשור בקשר די הדוק ל... כמובן, עד 1793, אז הוא נפטר. אבל לתחילת ההתיישבות הוא היה קשור בקשרים די משמעותיים. לא רק זה, הוא קרא עיתונים, יש הרבה סיפורים על שוק העיתונים, מתעניינים בנעשה, נראה בהמשך שהוא גם כתב מכתבים למערכת, כשהיה לו מה לומר. בכלל זאת, הוא בהחלט היה אדם, הוא בעיקר היה לו מעוף, ראיית טבע האדם. מי שקורא את העמק דבר, הוא רואה שמדובר באדם עם המון מעוב והבנת הטבע האנושי, המציאות האנושית וכו'. מה שנקודה אחרונה שאני רוצה לציין היום, אני רוצה לשאול אולי את השאלה המתבקשת, שזה איך אנחנו לומדים הקדמה לשאילתות. מי לכל הרוחות בכלל מתעסק בשאילתות גם בימינו, ובטח לא בסוף המאה ה-19. השאלה המתבקשת עוד לפני שפותחים לספר היא מדוע חשקה נפשו לכתוב פירוש על השאילתות ולא על הרמב״ם או על שולחן ערוך או על הגמרא כמו שיהודי טוב אמור לעשות, ואיך הוא הגיע
איך הוא הגיע לשאילתות? זאת שאלה שם שדי מעניינת. וגם הפירוש הזה נתפס לא בסוף ימה, זה נתפס ב-1760 פלוס 161 משהו כזה. זאת אומרת, הוא בילה, זה גם פירוש שלקח, זה לא נכתב ביום אחד את הפירוש. זאת אומרת, הוא ישב שנים ועסק בשאילתות. עכשיו, כמובן, בתוך הפירוש הזה הוא הכניס, הסיבה שאנחנו משתמשים בזה היום בעיקר, כי הוא הכניס שם הרבה מאוד דיונים בסוגיות. השאילתות הגיע לגמרא מהר מאוד. עכשיו, אפשר תמיד לראות בזה שהוא נקרא לזה מנוף ספרותי. יצאת בכתוב הזה, ואז נגיד דוגמה בולטת למשל, זה מיכת חינוך. מיכת חינוך במידה ידועה משתמש בספר החינוך כמקפצה. אין כמעט דיונים, הוא לא דן בחינוך בתור חינוך, כמעט ולא. פה ושם, כשחינוך יש שיטה ככה מיוחדת, הוא רוצה לדון לכל התורה כולה, כי באופן תיאורטי לא קשה לראות את מנחת חינוך לכתב מסביב ספר הזאת של הרמב״ם. אלא יש לחינוך יתרון על פני הרמב״ם, שיש שם דיני המצווה. כי הרמב״ם קיצר, הרמב״ם רק מנע את המצוות, החינוך קצת כתב קצת מחשבה וקצת הלכה. אז מנחת חינוך ניצא איזה מקפצה, אבל באופן תיאורטי, אם תיקחו את מנחת חינוך, תעשו גזור והדבק, ותדביק אותו אחר כך לספר המצוות, לא יצא הרבה, הספר לא ייפגע בהרבה. עכשיו, משפט אחד על מיכת חינוך, למה מיכת חינוך, למה הוא עשה את זה? כי זה אפשר לו לכתוב, יש, אני לא רוצה כרגע שוב פעם לגלוש לדיון נפרד, אבל יש יתרון בכתיבה לספר מצוות. כתיבה לספר מצוות מאפשר שני דברים, שגיד, פירוש של חנוך לא מאפשר. א' כל הוא מאפשר לכתוב על כל המצוות, קודשים, זרעים, טהרות, כל מיני מצוות נידחות, כמו אני יודע מה, מצוות יד ויתד, או כל מיני מצוות שלא זכו כמעט לביטוי בש"ס. זה דבר אחד. דבר שני, זה מאפשר להתעלם מהפרטים, או מפרטי הפרטים יותר נכון, ולהתמקד מה שמעניין אותך. העוצמה של מנחת חינוך, שבדה רבה רואה את התמונה הגדולה. ואחרי כך הוא רואה את התמונה, על ידי זה שהוא רואה את התמונה הגדולה, הוא בוחר נושאים להתמקד בהם. זה בעצם, הוא אחד הסנויות הראשונות שכתיבה לפי נושאים, ולא לפי... מי שרוצה לכתוב לפי נושא, עכשיו היום זה מאוד נפוץ, הישיבות של 120 עשו את זה הרבה, כותבים סימנים, כי הבחיים לא כתב שיטתי לרמב״ם, הוא כתב נושאים שעניינו אותו, הרמב״ם שעניינו אותו, ויודע, כל מי שקורא ספרים שיצאו לך מכן, סימן א', סימן ב', סימן ג', אתה בוחר נושא שמעניין אותך, אם אתה כותב כמו מגן אברהם או כמו השח, אתה לא בוחר, אתה כותב על כל שורה בשולחן ערוך, או אתה כותב כמו המרשה, אתה כותב על כל שורה בתוספות. מלכתחיל עשה את זה בחלק מהסיבות האלו, זה גם עוצמת הספר, שהוא בגלל, הוא לא, הוא מת רע את התמונה הגדולה, והתמקד באותם נושאים שעניינו אותו. בצד אחד הוא הרחיב את היריעה לכלול בתוכו מצוות ונושאים שלא נכללו בש"ס, או שטופלו בצורה, או בשולחן ערוך. מאידך הוא צמצם, שהוא יכול לצמצם מה שמעניין אותו, הוא לא צריך לכתוב כאמור על כל דבר אף ורק על המרכיבים שתפסו אותו ועניינו אותו, וזה חלק מעצמתו, לא, זה לא כל הסיפור כמובן. עכשיו השיטות קצת מאפשר את זה, אם כי בהרבה פחות. השיטות הוא לא כותב, הוא לא כותב על תוקר תרייג, אז אמנם הוא כותב...
מה זה שאילתות?
מה?
מה זה שאילתות?
מה זה שאילתות? טוב, סליחה... השאילתות זה חיבור שבחי גאון שנכתב... זה ספר הלכה שהוא כתב לימוד שבועי. כאילו, זה מסתף פרשת השבוע. יש ניסיון... יש ככה ניסיון לקשר בין הפרשה והמצווה.
כמובן, יש מקום שזה קל מאוד, פרשת עקב, אתה כותב בקעת המזון, פרשת והתחלה, אתה כותב בקרית שמע, יש מקום שזה מסובך, אבל פרשת תולדות זה יותר מסובך, כמובן, מעט למצוא איזשהו זיקה לפרשה, אז למשל, אני עושה בתולדות. מי שיש לו אישה ולא נסע ולא יודע 10 שנים, כי זה מתעסק בענייני פירה ורבייה, ועוד מהסוג הזה. או קצת מן התלמותו, כן, אז למשל, תלמות באמת קצר למשל, פרשת ויצא, דיני שומרי, הייתי ביום, אחר מחורף, וקרח בלילה, אבל עושים כל פרשה, אז בבחן זאת, זה סדר טוב, בניגוד לספר החינוך, שזה לפי הפרשיות, זה כאילו מנת לימוד שבועית, זה הפך להיות ספר רב השפעה, זה אחד החיבורים הבודדים בגאונים, שנשתמר בדיני שאיננו תשובות, כתב השפעה כי ראשונים, ובעיקר בעלי תוספות, השתמשו בו הרבה. כתוב מצטטים את השיטות לא פעם ולא פעמיים, ורואים אותו כמקור סמכות של פסיקה. ובעיקר רוב השיטות שאנשים בדרך כלל עוסקים בזמן שהם מצוטט בתוספות. אם תדקו זה בפרויקט השו"ת, זה מצוטט לא קצת בתוספות. עכשיו, הוא כותב גם כן נושאים בצורה די כללית. הוא לא נכנס לכל פרטי הפרטים, אתה צריך לזכור, הוא בא בגאונים עוד לפני שהרבה מהפרטים התחדשו בידי הראשונים והאחרונים. אבל כמובן, מאחרי התוספות, החיבור הזה לא הרבה נוצר, כי למדנים לא השתמשו בו הרבה. כי עכשיו, טוב, אני אחזור לזה שנייה אחת. עכשיו השיטות, מצד אחד הוא כן מדבר בצורה די כללית, בכלל זאת זה דומה למנחת חינוך. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לכתוב כל פרט ופרט. מצד שני, בגלל החינוך הוא לא כותב הכל. הוא כותב כאמור המצוות, משהו, מצוות לא, יותר מ-54, כי יש כמה פרשיות שיש יותר ממצווה אחת. אבל אם יש קוף סמך משהו, נדמה לי. אבל ב... אין בזה את אותו היקף, יש, זה כן דומה, זה כן מאפשר כמו להתייחס למצוות שהש"ס פחות עוסק בהן. אבל, עכשיו, למה השיטות לא השתמשו בו הרבה? ופה אני רוצה להגיע בקיצור נמצא הנקודה המרכזית. לא השתמשו בו הרבה, כי האמת היא לא בכך צורך. מה שהיה חשוב, הלכה למעשה, תוספות ואחרים שלפו משם, ובתור טקסט לימודי, אז כשהזמן התקדם, אז נוצרו טקסטים טובים יותר. בא הרמב״ם, כתב משתה תורה בשביל ללמוד, מי שצריך ללמוד הלכה למעשה, אז ברור שמה שכתב במאה התשיעית או במאה העשירית, אז א' כל נכתבו חיבורים טובים יותר, זה גם לא סיפק אותו, כי כבר נוצרו כל מיני פרטים. אז רמב״ם כתב, ואחר כך מת, ואחר כך השולחן ערוך כתב, ואחר כך כל מיני קיצורים, אז מי שלמד, אז החלק הרלוונטי הלכה למעשה כבר נוצל ונכנס, השתלב בספרות, והחלק העיוני הזה עומד, ותכליתו כאילו למיד אחד למעשה, אז כבר זה התחלף, אף אחד היום לא ילמד שיטות, הוא ילמד שפה שמעת כלחתה. מי שרוצה לדעת דיני קידוש היום, אז ילמד שפה שמעת כלחתה או ספרים דומים לזה, הוא לא ילמד את השיטות. ואם כבר רוצה משהו קדום, ייקח את הרמב״ם בפרק כ"ט מהלכות שבת, ואם רוצה משהו טיפה יותר מעשי, ייקח את השולחן ערוך, הוא לא ילך 1,300 שנה אחורה. למה נציב עשה את זה? אז זה קשור, קודם כמו שאמרתי קודם, לימוד העיון לחזר הספרות המקורית, בעיקר של הנקודה המרכזית הזאת. הנציב יותר מכל דמות אחרת הוא ממשיכו של הגרא. מה אם מתכוון? הגרא בעצם, שיטת לימודו של הגרא, אם אפשר להפיין אותה, בעצם היקף תורני רחב. מדגת כלל התנועה בחז"ל. העולם בוולוז'ין תהיה את הנציב יד רב חיים. בסופו של יום, שיטו של רב חיים סחפה את ההמונים, אפשר לומר. שיטו של רב חיים דווקא לא בנויה על הכיוון הזה. רב חיים מבריסק, אני מתכוון כרגע. רב חיים מבריסק בסופו של דבר בא ואומר, בואו ננתח את הממצא פה לעומק, נחפש כמה מקבילות. אבל אין ניסיון להקיף את כלל הספרות. שיסיון לקחת את הדין לפניך, לנתח אותו, לצרף לו כמה אנלוגיות, אבל בעצם זה מערך שבנוי על עומק ולא על רוחב, לא על היקף.
אין יומרה להיות מקיף, אין יומרה, למשל, אתה נתקעת במשותה, רב חיים, יש לו קושי ברמב״ם, הדרך לפתור את זה, זה לנתח את המושגים. זה לא, בוא נבדוק, אולי הברית הזו יש גרסות אחרות, אולי יש גרסות אחרות ברמב״ם, או אולי הרמב״ם היה לו מקור אחר בתוספת בירושלמי, והוא פסק כמו ירושלמי נגד הבבלי. זה לא שאת עבודה של רב חיים, שאת עבודה של רב חיים היא, בוא ננתח ונראה את ההבדל משני המקרים. זאת אומרת, עובד בצורה אנליטית, לא בצורה לרוחב. והדרך הזו כאמור כבשה במידה רבה את את העולם, את העולם הישיבתי שבאלך מסיבות אשר מוצדקות, אבל במידה ידועה, זו בעצם אותה גישתו. וזו גישה שלא מחייבת הרבה היקף. כי באופן תיאורטי, הוא תקח מישהו, אתה מלמד אותו, כי גם בחור בישיבה, גם לא יודע את כל השעס, יכול להיות חבורה טובה ולהגיד לחקירה טובה. כמה, אני יודע את כל השעס, אז יהיה לו יותר כלים ויותר ביטויים. אבל אפשר לעשות את זה גם די במהירות. הגירה והנציב בעצם באו ועבדו על הכיף. הכיף של להכיר את כלל מקורות, את כלל מקורות בחזל, ירושלמי, תוספת, את הגרסאות ו... וכן הלאה. בפרט זאת, הוא בעצם עכשיו, עוד לוקח, זה חלק מזה, להכיר את כלל המקורות הקדומים, זה לקחת גם מקור נידח כזה. הוא לוקח מקור, כי זה באמת, הוא חיפש באמת את ההיקף שהולך עם כלל המקורות, וזה כולל גם ספר מהגאונים. זה בכלל יותר מעניין אותו. עם הפסק ככה, המקורות הקדומים זה לא הדבר שבו הוא עוסק. הוא עוסק בלהבין את הרמב״ם. הציב חיפש מקורות שאילתות, מקורות, לכן גם בסוף יחיד גם לכתוב את זה. כמובן צריך להוסיף נקודה אחת, בסופו של דבר יש בו לא מעט הבחנות מאוד אנליטיות תוך כדי הדיון, אבל המגמה המרכזית היא עקב הרוחב. יגיע הרבה חקרות בריסקאיות, ואם אני זוכר נכון, מי שרוצה לראות, הרב זבין כתב פרק של הנציב בישים ושיטות, נדמה, אם אני זוכר נכון, הוא קצת הופך אותו לבריסקר, חצי, כי הוא מאוד מרגיש שגם הנציב יודע לתת חקירות, וזה נכון, זה בהחלט נכון, אבל זו לא המגמה המרכזית שלו. אז לכן, המגמה המרכזית הייתה לחפש מקורות בעלי היקף קדומים, אז ככה הוא הגיע בעצם לשיטות, שהיה טקסט עזוב, שמעתי לעסקו בו, הוא שם משהו גל אותו מידה ידועה. ודאי שהפירוש שלו, המשיך להיות פירוש חשוב. טוב, כל זה מבחינת הספר עצמו, בלי אנחנו נתחיל לקרוא את ההקדמה. הוא כותב הקדמה לא לשיטות, הוא כותב הקדמה לכלל הספרות התורנית, כלל התפתחות התלמוד תורה במשך הדורות. מה מעניין ביותר, נתחיל ביום השבוע הבא, אם אתם יכולים תצלמו את הדף הראשון השני, וככה נוכל להתקדם בקריאה. אני יכול להקריא לכם את זה, אבל...
זה מופיע בפרויקט השו"ת?
אין לי מושג. אני מניח שלא, כי מוסף קוק מי לא מופיע בפרויקט השו"ת. אני לא צריך באמת... מה? יכול להיות. נגיד, זאת אומרת, יותר מהר פשוט תיקחו את זה, כל מזכירות של מוסים אותה, כי זה פשוט...